הסתכלתי קודם על הרשימות פה, כתוב פה המון דברים. רוב הסיכויים שלא לא כולם יוכלו להאמר בערב הזה. אבל כשחשבתי מה בעצם אני רוצה להגיד, מה בודה מניחה שהיה מסכים איתי, שגם רוצה להגיד. זה בכל ככה הנחיות המאוד מאוד עשירות ומפורטות ומפעימות שלו. ולהזמין אותנו למצוא בתוכנו איזושהי תחושה שהכל בסדר. שאנחנו במקום הנכון, בזמן הנכון, הכל בסדר. ובהקשר של הריטריט שלנו כאן יחד, מלשמוע אתכם בקבוצות, זה ניכר, אנחנו במרק הזה של הריטריט, מתבשלים בו. ובמרק הזה יש המון תבלינים ורגשות ותחושות ומחשבות. וכשאנחנו בתוך, תוך אותה מחשבה, זה החתול הפחות ידידותי במרחב הזה. אבל אולי כן כדאי להוציא אותו, כי בטח יש פה מישהו שזה לא... רוצה לשמוע דרמה. קונה לגלגול הבא. פעם לפני שנים, ניהלתי ריטריט, מלא שנים. וזה היה במקום אחר, והמורה ישבה ודיברה על מטה, שיחה על מטה, על ידידותיות. ובאמצע הדברים שלה, קפץ חתול והתיישב בחיקה. כך מתוק. אז אנחנו כולנו במרק הזה של הריטריט, ובמרק הזה יש המון 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 תבלינים וטעמים וירקות ו... you name it. כי זה מה שקורה חבל לקרוא לתודעה מרק, אבל נגיד במרק של התודעה, לפעמים מרגיש ככה, אני מרגיש כמו תבשיל טעים מאוד, לפעמים תבשיל מטובל מדי. וברגישות שעולה כאן בריטריט, תשומת הלב שלנו מאוד מאוד ערה לכל מה שאנחנו זורקים לתוך המרק הזה. ואז היא גם מנסה לעשות עם זה המון המון דברים, אבל זה המשחק שלנו כאן. זה בסדר. זה התרגול. אני אגיד את זה שוב ושוב, כי כל פעם אנחנו נתפסים לאשליה שהתרגול הוא במקום אחר, בזמן אחר. כשמשהו יקרה, אז המדיטציה תתחיל. אז בואו נסכים שאנחנו שוחים יחד במרק הזה. אולי אני אתחיל מהשיר של רומי, שאומר את זה יותר טוב ממני כמובן. הוא אומר ככה, אם אלוהים היה אומר, הייתה אומרת, רומי, עקר תודה לכל דבר שעזר לך להיכנס אל בין זרועותיי. לא הייתה אפילו חוויה אחת בחיי, לא מחשבה אחת, לא רגש אחד, לא מעשה אחד, שלא הייתי קד לו. אנחנו בעצם עושים את זה פה, לפעמים לוקח לנו זמן ואנחנו נאבקים הרבה. ובסופו של דבר, מעצם זה שאנחנו נשארים ונשארות ונמצאים כאן, אנחנו קדים וקדות מכל החוויות. אנחנו עושים איתם שלום. אז אני רוצה להציע פה היכרות, או אולי זכרות, ברשימה שאני מאוד אוהבת, של הבודה. יש לו הרבה רשימות, וטוב לדעת אותה, מועיל לדעת אותה. הרשימה הזו נקראת רשימה של חמשת הכוחות, או חמשת היכולות, זה מתורגם. כן? ותקשיבו למילה הזו, היכולות, הכוחות, והיא מתייחסת ליכולות וכוחות ואיכויות שקיימות בכל אחד מאיתנו. כי אמרנו כבר, אנחנו לא צורכים כאן שום דבר חדש. אנחנו רק מתעוררים ומתעוררות עוד ועוד ועוד על הטבע העמוק שלנו. היכולות האלה קיימות, ומה שיפה, עוד לא אמרתי מה הם, אני אגיד, אל דאגה, אבל מה שיפה, שגם בלי לדעת מה הן, כל הזמן שלנו כאן טיפחנו אותן. גם אם לא במודע, מעצם זה שאנחנו במחל האלכימי הזה של המדיטציה, אנחנו מטפחים את היכולות האלה, מטפחות. זה קורה. זה קורה ומזינות אחת השנייה. אז אני אגיד מהי הרשימה. ובעצם אני קצת אדבר על כל אחד מהיכולות האלה. עכשיו, כל אחת מהיכולות האלה יכולה להיות ראוי שתהיה, והרבה פעמים שיחת דרמה, שיחות דרמה בפני עצמה. אבל בכוונה אני רוצה להביא את הרשימה הזו, כדי שיהיה לנו איזשהו חזון נוסף לאור מה אנחנו מתרגלים. מה קורה פה כשאנחנו יושבים על הכרית? אנחנו לא סתם דוגרים פה על ביצים, כן? עבודה ככה, נתן את הדימוי הזה, אנחנו לא תרנגולות. קורים דברים טובים כשאנחנו יושבים ויושבות על הכרית. ואלה אחד הדברים הטובים שקורים. אז חמשת היכולות האלה הראשונה, וכשאני אומרת את המילים האלה, שימו לב איפה הן נוחתות, מה התגובה הפנימית, יש לי, אין לי, אולי מתחיל איזה שיח כזה. בואו נשים לב איך אנחנו שומעים את זה. האיכות הראשונה שבהם זה אמון. אחריה באה האיכות של התבונה. ואז האיכות של תשומת הלב, המיינדפולנס. המאמץ המיטיב, אנרגיה, האיכות הרביעית. והחמישית זה סמאדי, התודעה האסופה. כן? זה לא בדיוק בסדר הזה, אבל זה כן ככה מעניין לראות שהאמון הוא הראשון ברשימה. ודווקא אני אדבר עליו בסוף, כדי שנהיה קצת יותר פנויים לשמוע ולהקשיב עליו, כי הוא חשוב לנו. אז הבודה אומר על חמשת הכוחות האלה, חמשת הכוחות של הרוח, ממש כפי שנהר הגנגה זורם מזרחה, כי אין לו דרך אחרת. כאשר אדם מפתח את חמשת הכוחות הרוחניים, הוא זורם לכיוון החופש, כי אין לו דרך אחרת. אנחנו מתים ומתות את התודעה פה, מכיוון החופש, דרך הטיפוח הזה. והמילה הזו, טיפוח, זו מילה שחוזרת כאן, נכון? זו מילה משמעותית להכיר. כי א', זו לא מילה שקיימת הרבה בשיח היומיומי שלנו, והיא מאוד רלוונטית לתרגול, כי בתרגול הזה אנחנו מטפחים. אפשר להסתכל על התודעה שלנו כמו בינה, שיש בה הרבה זרעים טובים, פוטנציאליים, ויש בה גם הרבה זרעים שיש להם פוטנציאל לסבל ולאי נחת. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מטפחים את אותם זרעים שהיינו רוצים שילבלבו בגינת התודעה שלנו, ולומדים להניח ולהרפות ולזנוח מלהזין את אלה שאנחנו מזינים באופן אוטומטי, ופחות היינו רוצים להמשיך בתנועה הזו כשיש מודעות אליה. אז מיינדפולנס, אנחנו כל הזמן מדברים פה על מיינדפולנס, על תשומת לב, וגם אינטואיטיבית כולנו יודעים מה זה. ויש היום המון דיבור על להגדיר את האיכות הזו ולדבר עליה, אז אני רוצה להביא אולי זווית טיפה שונה. ומעניין גם לדעת שהיא לא איכות כל כך מובנת מאליו. הבודה נתן לנו שלל דימויים ושלל מילים שמתייחסות כזה לניסיון להבין את הדבר הזה, לשים לב, להיות מודעים, לדעת, להיות נוכחים, נוכחות. זה הכי קרוב והכי ברור מאליו, נכון? אינטואיטיבית, אומרים לנו שימו לב, אנחנו, משהו בנו יודע מה לעשות. ויחד עם זה לפעמים זה הכי רחוק והכי זר. אני רוצה שתשאלו את עצמכם, האם באמת יש רגעים בחיים שמודעות איננה שם? מודעות במובן הרחב של המילה, היכולת לדעת. כל רגע שאנחנו חיים, חווים, חוות, יש ידיעה. היא רק הרבה פעמים מכוסה והרבה דעות על מה שאנחנו פוגשים. אנחנו באים במגע עם איזושהי חוויה קטנה פה על הכרית של נעים, של לא נעים. היום מאוד היא מתמסכת במה אנחנו חושבים עליה. אבל גם כשמתמסכת במה שאנחנו חושבים עליה יש ידיעה. תשומת הלב היא איזושהי בחירה לעשות את השיפט של העניין. יותר ויותר מלהיות שקועים בדעות ובמחשבות, אל תוך האפשרות שהנה אני נוכחת. אני כאן. אני פשוט כאן. אני כאן עם הנעים, אני כאן עם הלא נעים, אני ערה. וכשאני בוחרת, נשים קצת בצד את הסיפורים המוכרים, משהו בהירות הזאת היא גדל. שמתם לב? התרחב. נהיה מובהק יותר. כשאני עושה את השיפט מלהיסחף עם המחשבות, ללחוש, להרגיש, להיות עם. משהו בחוויה שלנו משתנה קצת. אמיתי? זה משהו שאנחנו חווים כאן? נכון שזה קצת מסתורי גם? מה זה הדבר הזה? איך זה קורה שכשאני פחות בסיפורים יש יותר? באופן מוזר יש יותר מהחיים פה. אני פחות סוגרת עליהם. וכשהבודה מדבר על מיינדפולנס, קודם כל המילה שלא הזכרנו אותה פה, בטח הרבה מכם מכירים, המילה סאטי. זה ראוי לדעת אותה, מי שחדש למרחב הזה. המילה סאטי, המשמעות שלה זה היזכרות. זה היזכרות כתנועה אקטיבית. הטיפוח של המיינדפולנס, תנועה שאנחנו שוב ושוב נזכרים שאנחנו בחיים, שאנחנו כאן. שוב ושוב מתעוררים ומתעוררות מהחלומות בהקיץ. והבודה גם אמר, זה לא סתם לשים לב, יש משהו נבון לתשומת לב. גם את המילה סמפג'אנה. תשומת לב שיש בה תפונה, שיש בה הבחנה מכל מה שקורה עכשיו. מלא מתרחש במרחב. ואז הקשב נודד אל מי שעושה הכי הרבה רעש. אם זאת המחשבה הכי מעצבנת, אם זה הברך, אם זה קולות בחוץ. מה שיעשה הכי הרבה רעש, בתודעה לא מיומנת, יקבל את הקשב שלי. הרבה אי נחת נוצר בתנועה הזאת. התבונה שמלווה בתשומת לב זה, איי, אני בנוכחות כאן, זאת אומרת שיש כאן בעל בית. הבעל בית הזה, הבעלת בית הזה, יכולה להרהר למה אני רוצה לתת את הקשב שלי. כשזה מצרך כל כך יקר ערך, זה המצרך הכי יקר ערך שיש לנו. נשים לב. אז התנועה הזו של להתעורר ולשאול למה אני רוצה לתת את הקשב שלי, זה בעצם גם לשאול מה אני רוצה לטפח בחיים האלה. האם אני רוצה לתת את הקשב שלי, להמשיך לתת את הקשב שלי? והרבה מכם אמרתם בכנות, אנחנו יושבים פה ולפעמים, לא בא לי לעשות משהו אחר, בא לי להמשיך בסיפורים, בתוכניות, בלמה, אפילו בא לי להמשיך לרדת על עצמי. מוכר וידוע ו- more of the same. אני בשכונה מוכרת. סבל קטן כזה, הוא שלי, הוא ידוע. כן, אז התנועה של המיינדפולנס אומרת, האומנם? ובעצם תנועה שאומרת, יש המון המון כבוד בתנועה הזו. כבוד ביכולות שלנו. בהיזכרות שיש פה אפשרות לבחור. מה אנחנו רוצים לגדול להיות? כי מה שאנחנו נותנים לו את הקשב זה מה שאנחנו גדלים וגדלות להיות. אז ברגעים האלה שהמדיטציה נהיית כזאת, קצת ביצה כזאת, אפשר לשאול למה אני רוצה לתת את הקשב ובאיזה אופן אני נותנת את הקשב. והמפגש שלנו פה עם כל מה שאנחנו פוגשים. והיום, וזה טבעי, אחרי אפשר לשמוע שאנחנו פוגשים הרבה שעמום ועייפות, מה רק אמרנו? שעמום ועייפות ולא בא לי וכן בא לי ורגעים של סטרס והלחצה עצמית ורגעים של נעים. כן? זה לא טעות. מה אנחנו עושים עם זה? האם אפשר רגע להישען אחורה ולהגיד יש פה תשומת לב שיודעת את כל זה? אני נוכחת עם שיעמום. אני נוכחת עם חוסר שקט. אני נוכחת אם לא בא לי. אתם שמים לב מה אני מדגישה פה? לא נחטפתי. אני לא קורבנית. אני נוכחת עם ואז אני יכולה להתחיל לנהל עם זה מערכת יחסים. לשאול את עצמי, איך אני פוגשת את זה? האם נכון להמשיך לתת לזה את הדעת עכשיו? אולי אפשר לעשות איזשהו שיפט במפגש הזה. כן, אבל שימו לב שלא משנה עם מה אני נוכחת, אני נוכחת. וכשאני נוכחת, אני יכולה להישען אחורה ולזכור. אנחנו זולגים כי כל הכוחות מזינים אחד את השני. לזכור שמה שאני נוכחת איתו הוא לא כל מי שאני ומה שאני. כבר אפשר לשמוע את ההד של התבונה בתוך המיינדפולנס. אני ממשיכה לאיכות של הסמאדי. אני אדבר עליה בקצרה, יש עליה הרבה מה להגיד. אבל אני רוצה שנראה, חשוב לי להנחיח אותה פה, שנשים לב או נלמד לאט לאט להבחין שתשומת לב וסמאדי, תודעה אסופה, מה שאנחנו קוראים לו ריכוז, זה שתי איכויות דומות אך שונות, שמטופחות בו זמנית, ושיש לנו צורך בשתיהן. כן, המילה באמת סמאדי, שאנחנו הרבה פעמים, אני רוצה להתרכז בנשימה. יש לנו איזו תחושה שאם נתרכז, מלא 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 נתרכז, יהיה מלא מלא שקט. כן, אבל האיכות הזאת היא לא תוצר של מלא מלא לעשות. היא תוצר של עוד להרפות, ועוד להרפות, ועוד להרפות. תודעה אסופה, נחזור לדימוי של החתולה שלי כשהיא נחה על הספה. כן, תדמיינו חתול יושב, מבסוט. ככה קצת מרגישה את התודעה האסופה. היא פה, היא לא צריכה ללכת לשום מקום, היא לא צריכה להילחם בשום דבר, היא לא צריכה לגרש שום חוויה. זה קשור לטעם הזה של הבסדרנס, שאנחנו מנסים להכניס לתוך המרחב. ואיך אנחנו מטפחים את אותה תודעה האסופה, ואפשר לדבר על זה שיחות שלמות. אבל בקטן, לא על ידי גירוש מחשבות. לא במשוואה שאני פה צריכה להתרכז והמחשבה היא האויב עכשיו. ואם אני אגרש את האויב אז יהיה ריכוז. אלא בידיעה שבמרחב התודעה יש מקום להכל. מחשבות יכולות לבוא וללכת. זה לא חייב להיות בעיה. אני מתחילה להסתקרן מתי אני מתחילה להרגיש שיש בעיה. מתי משהו מתחיל להרגיש שהוא בעיה? עכשיו אני שואלת. תענו לי. באמת. קשור לשיחה אתמול.
לא מצליחים.
לא מצליחים. אוקיי, מה עוד?
לא נעים.
שאין איזון.
שאין שליטה.
אין שליטה. שיש התנגדות. יש אימונים למה שאמרת. ואנחנו יודעים, כן, אנחנו יודעים שהבעיה היא תוצר של משהו שקורה בתוכנו. כן, הבעיה היא לא העיפות, הבעיה היא לא החוסר שקט, הבעיה היא לא הכאב בברך. הבעיה היא מה שמתחיל לקרות שם, את האי נחת שהרן דיבר עליה. שאנחנו מתחילים... ולא צריך להיות ככה. או בכל הצורות שהגדרתם שזאת התנועה. אז נעשה איזשהו שיפט בהגדרה אולי לחלקנו של ריכוז, של סמאדי. ובואו נבדוק את האפשרות שהתודעה אוהבת להיות בבית. זה נעים לה. זה נעים להיות כאן, זה נעים לא להתרוצץ. ככל שאנחנו פחות מערימים עוד חיצים כשעולה התנגדות, אומרים, למה זה לא מצליח לי? ואולי אני צריכה לעשות אחרת? וכל ככה הסיפורים על ההשוואות והרטריטים הקודמים. שמעתי פה כמה וכמה כאלה. אני אגיד על זה בסוגריים. כשאנחנו משווים לרטריטים הקודמים, בכלל שאנחנו משווים, נשארה לנו איזה חוויית צי, הוואו של כל השבוע. ואז אנחנו יושבים פה בתחילת רטריט, ומשווים את כל מה שקורה לוואו הזה שהיה שם. ואז הכל מאוד גודינה. ואז התודעה מתחילה להתפצל. לכל עבר. היא רוצה להיות שם, היא רוצה שיהיה אחר כך, והיא רוצה להגיע למדיטציה המוצלחת. התודעה המפוצלת הזאת היא ההפך מהסוף הזה, היא רוצה להיות בבית. אז כשנראה לנו שאנחנו צריכים לעבוד קשה כדי שיהיה סוף ומרוכז, אנחנו נתחיל לשאול את עצמנו, מה אפשר להניח עכשיו כדי שיפתח קצת מרחב בפנים. וכשאנחנו מניחים למשהו, גם אם זה קטנצ'יק, ותחשבו על רגע, תחשבו על איזה רגע היום, היו כאלה, וכולם, הרבה, ותחשבו על אחד קטן. שמנו לב שרפאנו ממשהו. היה פה ובסוף, כי אין ברירה בסוף, אנחנו מרפאים. נכון? היה כאלה? עכשיו רגע תנסו להרגיש מה הטעם של זה. הרגע הזה שמשהו מרפא, איך זה מרגיש? מה הטעם שזה במערכת? אתה להגיד?
זה מתוק.
מתוק, ייי. עוד?
טעם של עוד.
טעם של עוד.
נחת.
מתרחב. יש לנו את כל התשובות ואת כל ה... הכל פה. עוד? אוקיי, אז המתוק הזה, המתרחב הזה, הנחת הזה, זה הטעם של תודעה אסופה. זה הטעם של תודעה שמפסיקה בנוירוטיות, להדוף ולרצות. אז לא צריך לחפש את זה רחוק. אפשר להתעניין בזה קרוב קרוב, קטן קטן. זה לא מגיע באורות סגולים ונוצצים בשמיים, שנדמה לנו לפעמים שאם נשב מלא יהיה איזה חוויית הערה גדולה. איך זה נשמע כהגדרה לסמאדי? אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו תומכים ותומכות בתנאים שהתודעה תרגיש בנוח לשהות פה. אנחנו לא מלחיצים אותה, אנחנו לא נותנים לה דדליינים, או אנחנו שמים לב שאנחנו נותנים דדליינים ואז מניחים. עד שהיא מתחילה להרגיש שבטוח, פשוט להישאר. אנחנו מייצרים מרחב בטוח להיות בתרגול שלנו. האיכויות האלה קשורות קשר הדוק לאיכות של האנרגיה. אנרגיה, חיוניות, עניין. אנחנו אומרים פה מלא את המילה עניין. אני יודעת, יש מילים שנאמרות הרבה בשיחות דרמה, ולפעמים זה כבר יכול לעורר איזה אנטי קטן. במיוחד כשאין עניין. תפסיקו להגיד לי להתעניין ולהסתקרן, שזה לא מה שקורה. כן, אז המילה אנרגיה מתייחסת באמת לסוג המאמץ שאנחנו רוצים להביא בתרגול, וכבר יכולנו קצת לבחוש פה כזה להבין על סוג המאמץ הזה. סוג המאמץ שקשור לזה, ממש לפעמים זה מרגיש כמו להחליף מערכת הפעלה. אנחנו מאוד רגילים לפעול מתוך המנוע של... צריך. אמור. אני שומעת את זה שוב ושוב, היה אפשר לשמוע גם בקבוצות. אנחנו באים לריטריט כי אנחנו רוצים, כי אנחנו רוצות, כי יש לנו איזו אינטואיציה פנימית או איזשהו זיכרון עמוק, שזה טוב לי, שזה נעים לי, שזה מקרב אותי לעצמי, שזה מרחיב את הלב. עד אנחנו מתיישבים כאן, ומשהו מתבלבל. אנחנו נחטפים הרבה פעמים על ידי כל מיני קולות מוכרים של צריך לתרגל. ומהכמיהה השקטה והעמוקה שלנו נשאר רק איזה מחנה אימונים ואיזה שוטר כזה שעומד או שוטרת שעומדת ואומרת נו, תעבוד יותר קשה. כן, עכשיו זה לא במקרה, כי ככה למדנו, ככה מלמדים אותנו לרוב בחברה לנוע, נתאמץ, נעבוד קשה, נצליח. ואז כשאומרים לנו פה, זאת לא הדרך, זה נורא מבלבל. כי אנחנו לא משודים דרך אחרת. אז אם לא על ידי צריך, אז על ידי מה כן. אז כשהבודה מדבר על מאמץ נכון, הוא נותן את הדימוי של... בעצם הוא נתן את הלימוד הזה לאיזשהו נגן, נגן כלי מיתר, ששאל אותו על מאמץ נכון בתרגול. אמרנו, כמו שכשאתה מנגן על הווינה שלך, אתה רוצה שהמיתר לא יהיה מתוח יהיה יותר על המידה, כי אז הוא ישמיע צליל צורם, כזה של צריך, 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 אבל גם לא שהוא ירפוי יותר על המידה, כי אז הצליל... וככה גם המדיטציה יכולה לראות, שאנחנו אומרים, אוקיי, לא... אני פותר את עצמי מצריך, הבנתי שזה לא הדרך, אני אעשה מה שבא לי. ואז אני כזה, יש לנו איזה מרד פנימי, ומה שבא לי זה לקרוא את הכלים ולעשות כלום. אבל גם הכלום הזה לא כל כך כיפי אחרי כמה זמן. נכון? גם לא אין שום צליל הרמוני. אז בודה כזה חומר, בוא נמצא איזשהו אמצע, איזשהו צליל שנעים לאוזן. מאמץ שיש בו. תזכורת, מתמדת, למה אנחנו כאן? אפשר כשאנחנו מתיישבים על הכרית, אתה לא להרגיש כמו תרנגולות. לשאול את עצמנו רגע, להיזכר. לשמה אני מתרגלת? מה בדרמה מעורר בי השראה? מה נותן לי כוח להמשיך? איפה אני מוצאת את האנרגיה למנוע של זה ראוי, זה חשוב לי? זה בעל ערך, אולי אפילו יקר ערך, לטפח את התודעה הזאת. ואחד הדרכים זה לשים לב, כשהצריכים והלחץ מתחילים להופיע, לא צריך לגרש אותם, לא צריך לגרש שום דבר. אפשר רגע להקשיב להם. ממש להקשיב, מה בעצם הם מבקשים? כשאני ככה ממשמע את עצמי, נורא להצליח במדיטציה, מה בעצם אני מבקשת? להרגיש טוב? מבקשת שקט? מבקשת רווחה? רק הדרך שלי מתבלבלת לשם. אז אני יכולה להיזכר מכל אותן איכויות שלשמם אני מתאמצת נורא חזק. ולנוח בכוונה, פשוט לנוח בכוונה של לטפח. זה לפעמים מרגיש קצת כמו לאבד שליטה. לפעמים זה רגעים קטנים, ויקרה ערך, שפגשנו בחיים שמזכירים לנו למה לתרגל. זה גם מתחבר לאיכות של אמון. כשהייתי... בת 18, נערה מבולבלת ומיוסרת, כמו הרבה נערים ונערות בגיל הזה. ואז הייתה לי קריאת התעוררות רצינית, בגודל של אוטובוס, שנכנס בי חזיתית, בתאונת דרכים. ומה שהיה מעניין באותו רגע, כמו סיפרתי את זה בשיחה דרמה, מה שהיה מעניין בחוויה הזו זה שבאמת הייתי עבודה לפני התמונה. רגע לפני שיוצאים לעולם הגדול, התקפי חרדה, מה אני אעשה עם החיים שלי, הרבה מאוד סטרס. וקרה שם משהו כמו שקורה לנו בכל מיני רגעים, לפעמים הם דרמטיים כאלה ולפעמים הם לא דרמטיים. שבאופן לא ברור. לא מפה. משהו בי הבין שכדאי לעשות איזה ריסטארט. ושכדאי לבחור בחיים האלה. ולא בהלקאה עצמית, ובספקות בלתי פוסקים, וחרדות לא נגמרות. והייתה איזו קריאת התעוררות מאוד גדולה. וכמו כל קריאת התעוררות, היא נשכחת. היו עוד המון רגעים אחרי זה שלא זכרתי. לשמה אני כאן ולשמה אני מתרגלת, וישבתי על הכרית עם המון המון ספקות וסימני שאלה. אבל יש משהו ברגעים כאלה, ושוב, זו דוגמה דרמטית, אבל זה יכול להיות רגע שהיה לנו בריטריט, ולכולנו יש רגעים בחיים ש... הזכירה לנו שהחיים האלה רחבים וגדולים ומשמעותיים יותר מכל סיפור קטן שיש לנו, אחרת לא היינו פה. באמת, אם לא היו לנו רגעים כאלה שמזכירים לנו משהו חשוב מאוד על החיים האלה, לא היינו מגיעים לתרגל מדיטציה. לא היה לנו את האינטואיציה שהתנועה של להסתכל פנימה ולפגוש את התודעה היא תנועה משחררת, ושיש כאן משהו יקר ערך לפגוש. אז סיפרתי על הרגע הזה כדי להגיד שהוא נשכח עוד מיליון פעם, אבל הוא תמיד היה מקום להיזכר לשמה אני מתרגלת, ולחזור לרגעים שמזכירים לנו מה המוטיבציה שלנו, למה אני פה. זה יכול להיות דלק נהדר למצוא את הרצון, ואם הרצון, מה שעוד אנחנו יכולים למצוא, זו אותה איכות נוספת ויקרת ערך, אותו כוח שמניע אותנו בתרגול הזה, וזה הכוח של האמון. יש דימוי נחמד של הבודה, ככה שהוא מדבר על חמשת הכוחות, הוא מתייחס על אמון ותבונה כצמד חמת שהולכים ליחד. והדימוי לכוח של האמון זה של ענק גדול ועיוור שיכול ללכת למרחקים. האמון יכול לשאת אותנו בדרך, גם ברגעים של הספק והבלבול. אבל מה הוא צריך, הענק הזה, כדי ללכת בדרך בביטחון? יושבת לו על הכתף זקנה שקשה לה ללכת, אבל היא חדת ראייה, והיא התבונה. והם פוסעים יחד בדרך, הצמד חמד, אז האמון והתבונה. תחשבו על האמון כענק הזה שיכול לשאת אותנו. וזאת מילה נורא גדולה ומבלבלת, אמון. כי כשאנחנו אומרים אמון, אנחנו יכולים לחשוב על אמונה, ואז כזה איי-איי-איי, כבר באתי לפה שאף אחד ימיר את דתי למענשהו, והכריח אותי להאמין במשהו, וזה יכול להרגיש כאילו מבקשים מאיתנו להאמין בדברים. אבל אמונה ואמון זה לא אותו דבר. אמון במובן של trust, כן, המילה סאדה, והמילה בפאלי גם מתורגמת כביטחון. ומה אנחנו יכולים לשים את הביטחון שלנו, את האמון שלנו, בהליכה הזו בדרך, בין אם נקרא לה דרך הדרמה, ואם הדרמה החדשה לנו נקרא לה החיים, מה בנו מזכיר שיש לנו את הכוחות, שיש לנו יכולות, שכל מה שצריך נמצא כאן בשביל להתעורר? מה מזכיר לנו שאפשר למצוא בתוכנו ברגעי קושי וסכסוך פה את העיניים הטובות, את המורה המורה הפרטיים שלנו, שאומרים לנו ככה, לוחשים לנו מילות חוכמה כשאנחנו זקוקים להם? כן, זאת שאלה משמעותית מהם כמו הבנה, לשאול את עצמנו, מה בדרמה מעורר בי אמון? מה בדרמה מעורר בי ביטחון? מה בי מעורר בי היזכרות של I can do it? יש בי את כל מה שצריך בשביל ללכת בדרך הזו. ותזכרו במילה טיפוח. כי אמון לפעמים לא בא משום מקום. לפעמים אנחנו רוצים לטפח אותו. לטפח אותו זה משהו לשאול את עצמנו באופן אקטיבי. אחד ההגדרות היפות שמצאתי לאמון זה עיכוב מרצון של חוסר אמון. ברגעים שאנחנו פוגשים פה את האורח של הספק, שמענו עליו? כן. מה האורח של הספק אומר? הוא אומר שזה לא הזמן, שצריך ללכת הביתה, שמדיטציה זה לא בשבילי, שתובנה זה לא בשבילי, ש... אמורים על הזמן הזה בחיים, הוא אומר הרבה דברים חכמים. האורח של הספק, הקולות הביקורתיים והחשדניים. אם אנחנו יכולים לקרוא להם בשם, זה מה השם. קולות ביקורתיים, קולות חשדניים, ולראות עד כמה הם מצמצמים את המרחב שלנו כשהם מופיעים. כמה זה מכאיב. כן, היום מישהי שיתפה נורא יפה, כאילו זה מכאיב. כשאנחנו ביקורתיים, אתה לא נעים לנו. כשאנחנו שוחים בבריכה של ספקות, זה לא נעים לנו. אז ברגעים האלה, אנחנו מכירים בכך, אפשר לשאול את עצמנו, מה עכשיו ייתן בוסט, דלק של אמון לתוך המרחב הזה, והאמון מביא אנרגיה. היכולות האלה מזינות אחת השנייה. מה אני יכולה להזכיר לעצמי? זה יכול להיות הזכרות באמת באיזשהו רגע שהיה משמעותי. זה יכול להיות הזכרות במשהו בי שאני יודעת, שאני יודעת. שהוא מיטיב, שהוא תומך, שהוא מרחיב, נדיבות הלב שלי, הסבלנות שהייתה פה בימים האלה. זה יכול להיות אמון בדרמה, בדברים שקראנו ושמענו, שאמרנו, כן, זה נראה לי. זה נראה לי שאני רוצה ללכת לאור הדברים האלה. הבודה אומר המון פעמים ככה בטקסטים, אם זה אפשרי לי, זה אפשרי לכולם. הוא מתאר חוויות שלו. זו אמירה נורא נדיבה. אבל הוא גם אומר את זה כי הוא יודע שזה נכון. כי התודעה הזאת היא נורא פרטית ואישית עם הסיפורים שלה. אבל היא גם לא שונה מאוד מהתודעה הזאת והתודעה הזאת והתודעה הזאת והתודעה הזאת. כי כולנו פוגשים את אותם מגוון רחב וגדול של רגשות ומחשבות וסיפורים ובא לי ולא בא לי. ובכולנו יש אותם יכולות של סבלנות ונדיבות וחמלה ואכפתיות ומיינדפולנס ויציבות לראות איך אנחנו פוגשים את אותם תופעות של הלב תודעה האלה. לפני כמה ימים היה לי איזו שיחה קצרה בטלפון עם מישהי שהיא בתקופה לא קלה. ניסינו להיפגש ולא הצלחנו למצוא זמן, והייתה לפני נסיעה, אמרה לו, תני לי משהו שיזכיר לי. אז שאלתי אותה, מה יזכיר לה? ואז היא נזכרה באיזשהו רגע שהיא זכרה שהיא לא לבד. ושזה בעצם לא בשבילה לפתור את הסיטואציה. זה בשבילה לעשות מה שהיא יכולה בתוך הסיטואציה הזאת. ואז ננוח ולהגיד, עשיתי מה שיכולתי. והיא אמרה במילים שלה, זה להיזכר שיש כוחות גדולים ממני. כן, אבל לפעמים זה במילים שלנו. מה מזכיר לנו שיש כוחות גדולים מאיתנו? לא במובן, זה יכול להיות במובן, אם זה מדבר אלינו, של אלוהים, של בודה, של כל מה שמעורר בנו בהשראה. אבל זה יכול להיות במובן שיש כוחות גדולים בתוכנו מהכוחות שאנחנו פוגשים ברגע הזה. כי פגשנו אותם בעבר, אז הם קיימים, הגיוני, לא? אז בואו אתם, קחו רגע, תעצמו עיניים. נעשה איזה זריקת אמון, הזמן טוב בריטריט לזריקת אמון. קחו רגע להרהר בתרגול שלנו, שלכם, בימים האחרונים פה ביחד. ומה ממה שפגשנו, נזכרנו, כל התבונה, טבע הבודה שבנו, תזכיר לנו, המורה או המורה שלנו, בתוכנו. מה אנחנו יודעים על הכוחות שבנו, שיכול להיות דלק טוב לאמון, לאנרגיה שלנו, להמשיך לפסוע בדרך. וכשאנחנו רגע מהרהרים במשהו הזה, שימו לב גם איך מרגישה התודעה כשהיא שרויה בהרהור הזה. מה זה עושה לנו? יהודה אמר, ובצדק, מה שאנחנו נותנים לו, תשומת הלב שלנו, מהרהרים בו, גדל, הופך להיות עולמנו. טוב, אפשר לתת לזה להתפשט בתוכנו, להזין אותנו. לחזור על זה מתי שרוצה. ואף פעם לא יותר מדי. נמשיך אל ה... היא כבר פה, היא נמצאת כאן בכל השיח הזקנה, על הכתף. הקול של התבונה. כי כל האיכויות שלובות זו בזו, כל הכוחות והיכולות האלה, מזינות אחת השנייה. אבל משהו על הקול של התבונה, אנחנו רגילים לחשוב על תבונה הרבה פעמים כמשהו שמגיע מבחוץ. אומרים לנו דברים חכמים, יש לנו השראה חיצונית. סוג התבונה שאדם מדברת עליה זה תבונה שבאה מבפנים. מתוך המרחב הזה שיש בו נוכחות ויש בו ידידותיות, יכולה לבוא תבונה שבטבע שלה, ככה, המהות שלה קשורה הרבה ליכולת שלנו באמת לעשות מרחב סביב הדברים. וכשיש מרחב סביב הדברים, לא משנה מה המחשבה אומרת, אנחנו יכולים להיזכר שהיא רק מחשבה. זה כאילו נשמע קטן, אבל זה באמת... זו תובנה אדירה. לקחת עוד ועוד פנימה. כשאנחנו שמים לב למחשבה, גם אם הסיפור שלה הכי מאמלל בעולם, כזה שממש לא בא לנו לשמוע, סרט שהכי לא בא לנו לראות ואנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אם אנחנו אומרים לעצמנו, זאת מחשבה, ולא כדי לעשות לעצמנו איזה אוטוסוגסטיה, אלא אנחנו רואים בכל המיינדפולנס, כל הסמאדי שיש לנו, כל הנוכחות שישנה, שאם אני יכולה לדעת משהו, הוא לא כל מה שיש במרחב. הוא אובייקט כרגע של ידיעה. ואז אפשר לראות את המחשבות האלה כמו הדימוי של הבודה ובכלל ככה במסורות כמו אותם עננים בשמיים. ואפשר לראות שהם באים והולכים. ואפשר לראות שיש לי חופש לקחת אותה פחות ברצינות. סטיבן פולדר, מורנו היקר שלו את המשפט שהוא ככה מרבה להגיד, שאומר, למה מלאכים עפים? כי הם לוקחים את עצמם בקלילות. They take themselves lightly. יש משהו קשור בקלילות הזו ובתבונה. מה זה לקחת את עצמנו בקלילות? זה לדעת שלא משנה מה הסרט שמוכן עכשיו, אנחנו לא חייבים להחליט שזה מי שאני, וזה מה שאני, וככה יראו חיי, ומה יהיה, ומה אני עושה עם זה, ולהוסיף לזה טונות של רצינות. כן, כמו שככה הבודה אומר שוב ושוב, אנחנו לא חייבים לעשות מזה אני ושלי. זה משפט ללכת איתו. מה זה לא לעשות מזה אני ושלי? מה זה לראות שזה מופיע וחולף, וכשזה נוכח, זה ממש לא נעים עד כדי כך שזה נראה לי שזה לתמיד ואני חייבת להיפטר מזה ועכשיו זה אני בדבר הזה. אז הקול של התבונה אומר, זה לא לתמיד. כמו כל תופעה שאנחנו פוגשים פה ומופיע וחולף, נכון? הכל מופיע פה וחולף. גם המחשבה הכי לא נעימה. ואם אני חוזרת ונשענת אל המיינדפולנס, אל הנוכחות, אל היציבות, ורואה את המחשבה הזו ככה, כמו אורח שבא לבקר ואפשר לקוד לו קידה וללמוד ממנו משהו על להרפות, על לא להזדהות, על לא להאמין. אז באמת כל מחשבה וכל תחושה וכל הנוח בגוף וכל היפות וכל רגע של שמחה מלמדים אותנו את אותה תבונה משחררת של אי הזדהות. של הדעת. שזה לא כל הסיפור, שזה מופיע מאותם תנאים ונסיבות, וזה חולף בתנאים ונסיבות אחרים, ואנחנו מזינים ומתפחים פה את התנאים והנסיבות האחרים. להתארגן לכם את זה בלייב, ציטוט נורא יפה ברוח הדברים האלה של אטנשה. הוא אומר, נסי להיות בתשומת לב ולתת לדברים לקרות מעצמם, take their course. אז התודעה תהפוך להיות טוב באנגלית. Try to be mindful and let things take care of their course. Then your mind will become still in any surroundings, like a still forest pool. All kinds of wonderful animals will come to drink at the pool, and you will clearly see the nature of all things. You will see many strange and wonderful things come and go, but you will be still. This is the happiness of the awakened one. אז הקול של כל היכולות האלה והכוחות האלה שאנחנו רותמים אותם יחד הופך לאפשרות להיות בתודעה היציבה השקטה שיש בה את המרחב ואת הביטחון לפגוש את החיות השונות שבאות לבקר ולהסתכל עליהם במבט סקרן כזה של הן כולם מיוחדות ומופלאות לראות גם את הטבע האמיתי שלהם שמופיע וחולף, איך אפשר לא להזין את מה שפחות נעים להזין, איך אפשר לטפח עם כל מפגש, עם כל חוויה, את כל המכלול של היכולות האלה, כי הם כאן, וכאן, וכאן, בכל תא. אני עוצרת כאן. אני רוצה לסיים שיר, שירים שמופיעים מלא בריטריטים, ואז אני באיזשהו שלב אומרת, טוב, אני מפסיקה להקריא אותם, כי הם כבר משומשים. אבל לפעמים כל כך יפים, שחבל רק בגלל שאני שמעתי אותם שוב ושוב, לא להקריא אותם. והשיר הזה עלה לי היום, מתוך שיחות עם חלקכם. אז ראו אותו מוקדש. כל אחד ואחת מכם. אבל זה הבר של מרי אוליבר, אני שאולי מכיר. אינך צריכה להיות טובה. אינך צריכה ללכת על ברכייך, 100 מילים במדבר, מתחרטת. את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך, לאהוב את מה שהיא אוהבת. ספרי לי על יאושך, ואני אספר לך על שלי. בינתיים החיים ממשיכים. בינתיים השמש וחלוקי הגשם הצחים נעים לאורך הנופים מעל המישורים והעצים העמוקים, הערים והנערות. בינתיים מבזי הבר, גבוה באוויר הכחול הנקי, חוזרים שוב הביתה. מי שלא תהיי, לא חשוב כמה בודדה. העולם מציע עצמו לדמיונך. קורא לך, כמו אבזי הבר, צורמני ונלהב. מודיע על מקומך שוב ושוב במשפחת הדברים. אפשר לנוח בידיעה שבעצם היותנו פה, אותם יכולות, אותם כוחות, מטופחים בנו. לפעמים במודע ובמסים, ולפעמים לא במודע. אבל זה קורה.